רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
של רדיו סול, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן, אופר לוין, צהריים טובים, אורית. רגע, רגע, עכשיו, עכשיו.
צהריים מצוינים.
נהדר, קצת יותר להתקרב למיקרופון. הנה, את יכולה לקרב את המיקרופון אליי, במקום להתקרב. כן, הכי טוב, רואים אותך נהדר. אורית קפלן זילברברג, מה המצב?
מעולה.
נעום.
כיף להיות פה.
כן, 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 אורחת כמעט פעם בשנה, משהו כזה. וכרגיל על הקו, ריק קובר, מה קורה?
מה קורה? מה המצב? מה נשמע?
מצוין. אני חייב, אתה יודע משהו, מקודם דיברנו בטלפון שהייתי בדרך לפה, אני לא אגיד את נושא השיחה, אבל נכון, אני בטוח שרצית לנתק, רצית להגיד לי, בהתניה שלך, רוצו, רוצו לקנות דירות. יש לי כזאת תחושה שזה מה שקרה לך בהתניה של סוף השיחה איתנו, איתי.
איי, 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 תמיד, קודם כל תמיד, 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 תמיד. למרות שעכשיו יזמים רוצים להקדים את השלומים, אני יודע, שאני לא יודע אם זה טוב או לא טוב, מה אתה אומר? זה בכותרות עכשיו.
שמע, אתה יודע...
להקדים את השלום או לא?
אתה יודע, אין לזה יותר מדי ערך מוסף להקדים את השלום, חוץ מהנושא של המדד תשומות הבנייה. בתכלס. כי אם נניח לפני שנתיים, היית אומר, תקדים תשלום, תמנע ממדד תשומות בנייה, שזה מצד אחד. מצד שני, גם תחסוך את ריביות המשכנתא, שיכול להיות שיעלו, כי היינו בתקופה מאוד נמוכה. עכשיו אנחנו בתקופה שריביות המשכנתא הם, אני חושב שהם ככה לקראת סוף העלייה, אנחנו רואים את הפסגה.
כן, כנראה עוד פעם, עוד עלייה אחת כנראה שעליות, ואז ייפסק ואפילו ירד.
יכול להיות, בדיוק. ואז אני אומר, אם נניח אני אקח עכשיו את המשכנתא, אז יכול להיות שאני אפספס את הירידה, חוץ מהפריים. אז אני לא יודע, זו שאלה, יש כאן כזה, אתה יודע, מכלול, צריכים להבין את זה יותר לעומק, לא ככותרת, ממש ככה.
כן, כן, לא טוטוטו, מטורף, שזה כמו לא טוטוטו נושא של רכישת דירה. מדברים על כספים מאוד מאוד גדולים, וקודם, ממש לפני כמה דקות, נפגשתי עם מישהו באחד מפרויקטי הבנייה, אתה יודע שאני עומד בחברת בנייה, לא נעשה פרסום, חברת סביבת סיוון ביצוע, לא עושים פרסום, אבל נפגשתי במקרה, הייתי באחד הפרויקטים, אחד הלקוחות, באחת מהערים גדרה חדרה, ואומר, וואלה, חבר שלי הכרח אותי לקנות דירה, הוא הבעלים של החברה, ואמר לי, בוא, יש לי דירה, אתה חייב לקנות. אמרתי לו, אנחנו מדברים על לפני שנה. אמרתי לו, אוקיי, בכמה קנית? הוא אומר לי, 3,080,000. אמרתי לו, אני מקווה שאתם, זר פרחים כל יום שישי אתה מעביר לו, כן, זה 4.5 מיליון. מי מרוויח 4.5 מיליון? און עצמי, אתה יודע, 20-80.
אז זה בדיוק.
זה און עצמי של שום דבר.
עזוב את מי מרוויח. איך אתה יכול לקנות נכס של 4 מיליון שקלים היום? בהנחה.
נכון.
זה כבר לא עניין שבוא נמכור את זה ונרוויח כסף.
בהחלט, בהחלט. אז זה בהחלט לא טוטוטו. אבל, חברים יקרים, מאזינים יקרים לדעתי, לדעתי האישית, כן? חייב להגיד. אני חושב שהמחירים עוד יעלו. הם יעלו בלקראת החצי השני של 2023, כן, הם יעלו וגם אני אסביר.
יש מצב שזה יעצור פעם? לפי התחזית
שלך? בחיים זה לא יעצור, דרך אגב.
זהו בדיוק.
לא.
אז זהו בדיוק.
אתם יודעים למה זה בחיים לא יעצור? אתם יודעים למה בחיים זה לא יעצור? כי יש לנו שני דברים, אירועים מאוד מאוד חשובים בכל הסיפור הזה. אחד זה מס רכישה.
נכון.
שאם אני עכשיו רוצה לקנות נכס, לא משנה, לא מדבר כבר על נכס נוסף, אני עכשיו הולך לקנות נכס נוסף, אני צריך לשלם מס רכישה, כי קניתי ב3 מיליון שקלים. סתם, אני לא קונה עכשיו נכס, אבל זה כמה, 3 מיליון שקלים, סביבות 30,000 שקל לדעתי מס רכישה. על מי אני אמיס את זה? אני אמיס את זה, את זה. יש לי מתווך בדרך, אני אמיס את זה על המחירה שלי. כלומר, אני אכניס את הכל ואז אני אעלה. וזה סוג של שרשרת. שלא לדבר, אם אני, יש לי נכס נוסף ואני רוצה למכור אותו, אז יש לי מס שבח. על מי אני אמיס את מס השבח שלי? על המחירה? זה בגלל, לפני שדיברנו עם ריקו, שיספר לנו למה המחירים יעלו.
גם זה שרשרת מזון, אין מה לקנות, אתה מבין? עד שיוצא נכס, אז המחיר שלו מלכתחילה הוא גבוה, אנחנו פה...
יפה, יפה. רק אני ממליץ יותר להתקרב למיקרופון.
אני אבלע אותו בסוף.
זה בסדר. אין שם את הריח של דרור אם את יושבת בצד שמאל.
החלפתי, החלפתי רשת.
אז אני חושב אחד בגלל שהמלאי הולך ונגמר, היזמים גם יש את כביכול הצירה הזאת שיש בחודשים האחרונים בגלל הבחירות ובגלל הריבית. אז לקוחות גם לא כל כך מהר רצים והולכים לקנות דירה, ומה שקורה, אז יזמים אף פעם לא יהיו עם מלאי יותר מדי גדול, ולכן הם עוצרים, ואם היה להם תוכניות להתחיל בתחילת 2023 פרויקט מסוים, הם ידחו אותו קצת בכמה חודשים, לא קרה שום דבר. ולכן, מה שיקרה, פתאום יהיה עוד פעם איזשהו בום, כי אנשים בסוף כן צריכים לגור, והם יגורו. ואני שומע כל הזמן על עוד ועוד יהודים מהתפוצות שהולכים לבוא. הבוקר שמעתי מחברה שאומרת לי, תעשה לי טובה, תחפש לי בפריסייל, תכף אני אסביר מה זה פריסייל המאזינים, תחפש לי בפריסייל, יש לי לקוחות 30 מיליון שקל מחפשים לפריסייל, לא משנה לי איפה, מנתניה עד בת ים, תחפש לי.
שלח אותם אליי, יש לי מישהו שעושה עכשיו פריסייל.
איפה, באיזה עיר?
נתניה.
אוקיי, אני שולח אליך.
סבבה.
ופריסייל זה בעצם, כשיזם מבין שאוטוטו הוא מקבל יותר בנייה, לפני שאפילו שהוא יוצא למכרז ביצוע לקבלן המבצע, עוד לפני שהוא לוקח את הליווי הבנקאי, הוא צריך 15% מהדירות למכור במחיר קצת יותר טוב ממה שהוא מוכר את הדירות האחרות. ואז בעצם מה שקורה, זה תמיד הולך למשקיעים, או friends and family, והם כיף להם.
מקורבים בעברית.
כן, friends and family, ולכן הם זוכים. והמחירים הנמוכים האלה, הם יכולים להיות רק לאנשים באמת מקורבים, ולא צריך למכור יותר מ-15%, ויכולים אחר כך לשבת, להתחיל את הפרויקט, המחירים עולים עוד ועוד. והם לא רוצים למכור במחירים נמוכים את שאר הדירות, הם גם לא יכולים. ולכן הם יעצרו עד שהמחירים שוב יעלו, או עד לפחות שהם לא יצטרכו לעשות הנחות כאלה ואחרות למי שבא לקנות. אז בגלל שיהיה פחות דירות, ה-80,000 דירות שהיו בשנת 2021 לא יקרה יותר. או סליחה, מה שיש עכשיו, מה שהולך להיות הצפי ב-2022 להתחלות בנייה של 80,000 דירות, אנחנו נראה שב-2023 אולי להערכתי זה יגיע ל-60-65,000. שוב, ירידה, אנחנו מדברים ירידה של סביב ה-20% בכמות ההתחלות. והביקוש כרגיל עולה ועולה ועולה, כי מה לעשות, המדינה שלנו גדלה. אז, ויש יותר אנשים יהודים מחול שבאים. אז, כן, יהיה חסר דירות, המחירים יעלו. ואין שום דבר אחרת, לא המשכנתא משנה ולא ההלוואות מהבנק משנות.
נכון, זה יעלה. צריכים לגור איפשהו.
כן, ריקולה. אתה רוצה להוביל אותנו מילה לפני שנתחיל לדבר על איטליה?
קודם כל כן, אני חושב שלפני שקודם כל להגיד שההשקעות באיטליה זה אחלה, אני יותר בעד להשאיר את הכסף בארץ מטעמי ציונות ומטעמי הכל, אבל בסוף כל משק כאן זה משק, משק בית, זה משק בית חושב על עצמו, ואני בטוח שיהיה הרבה מה לשמוע. שמעתי שאיטליה זה עכשיו הולך להיות, זה טרנד חדש שיתחיל בקיץ. אני בכל מקרה הולך להזין עכשיו. רק להגיד לאנשים, למאזינים, חברים, רוצו טוסו לקנות דירות, השתדלו בישראל, אבל גם בארץ המאגף זה בסדר, ואם אתם נוסעים, תעשו טובה, תביאו רביולי חזרה, שנאכל משהו, וחמישי שמח.
חמישי שמח, ריקו, ורק בריאות. תודה רבה.
אמן, אמן.
אחלה. נתראה שבוע הבא.
אני אמשיך להבין. ביי ביי.
ביי.
פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן, עופר לוין, צהריים טובים, אורית קפלן זילברברג, מה
איזה
קורה?
איזה כיף להיות פה.
איזה כיף, כן. אורחת מדי פעם, ככה אנחנו...
נכון. פעם על כובע של ארץ המגף, אמרנו.
של ארץ המגף, נכון. אבל ככה, שנייה לפני שאנחנו מדברים על ארץ המגף, מי זאת אורית למאזינים שלא מכירים, לצופים שלא מכירים?
אורית קפלן היא שותפה מנהלת בקפלן שמיד בוטיק נדלן, שזה משרד שפועל כבר יותר מעשור, מתמחה בנחלות, משקים בארץ, בתי יוקרה, מושבים, אבן יהודה, אזור השרון. זה הקהל שלנו, אנחנו בעצם נותנות one stop shop לכל הלקוחות.
צריך לזכור, נחלה זה משהו מורכב, זה לא בית פרטי ברעננה.
לא, לא. מאוד מורכב, יש פה את הסיפור של המנהל, צריך להכיר את העולם המשפטי, את העולם המיסויי, עסקאות מאוד מורכבות, אבל בשנים האחרונות יש הבנה ודרישה שגם ברמת ההשקעה, זו השקעה נדלנית מאוד מאוד טובה, יש את האלמנט של שני בתים וחצי, עוד מעט שלושה בתים, פיצול, שני פיצולים, התחלנו לראות כבר מושבים שעשו את זה כתב נקודתית למושב, אנחנו בקרוב מאוד נראה את כל הנושא הזה גם ברמה של מועצות, זה הכיוון. הכיוון זה בעצם להשתמש בקרקע הגדולה הזאת שנקראת משק, ולאפשר עוד יחידות דיור ועוד משפחות שיגיעו לקהילה הזאת שנקראת מושב, איכות ובכלל, חיים.
ובכלל, לגור במושב.
במושב, בדיוק.
עם בנחלה, זה קצת כן? שונה.
כן, כן, כן.
וזה מוביל...
מסדר קצת הילדים, וזה קצת חלום, וקצת יותר ירוק, והסוסים, והטניס, והגינת ירק וכולי. כן, זה הקהל.
נהדר. וזה מוביל שלפני מספר חודשים, נכון?
יותר משנה, בקורונה, יותר משנה, כן.
כמעט שנה, פתאום אני רואה פוסטים שלך על איטליה.
אז הייתה לזה עבודת הכנה מאוד מאוד גדולה. מה שאתם רואים כפוסטים או כקבוצה, יש לנו קבוצת פייסבוק פעילה שנקראת הבית שלי באיטליה, כולם מוזמנים. לפני שכל הדבר הזה
התחיל... כל אחד שמצטרפת מברכת אותו.
נכון. אני חושבת שזה מאוד חשוב, כי זאת קבוצה שהיא בעצם הוקמה כדי לתת ידע. ידע למי שחושב, מערער, חולם על בית באיטליה, ויש כמה אופציות גם להשקעה וגם כנופש וגם כמגורים. ובעצם אנחנו, אני והשותפה שלי, אורית שמיט, בעצם נותנות את הידע הזה, ואנחנו נפגשות כל שבוע עם לקוחות שבודקים. בודקים אם זה אפשרי, אם זה נכון להם, אם זה השלב הנכון, אם איטליה היא הנכונה. אז לפני שהגענו לכל השיווק האקטיבי, עשינו עבודת הכנה מאוד מאוד גדולה, ובדקנו, אני כבר מספר שנים רוצה לה, בעצם לצאת לעבוד גם מחוץ לגבולות ישראל, אני מכירה את זה מהעבודות הקודמות, גרתי גם בחול, ובחנו מספר ארצות, בחנו את יוון, בחנו את קפריסין, היה לנו עוד כל מיני הזדמנויות, פורטוגל וכולי, ובחרנו באיטליה ולא בכדי. זאת אומרת, איטליה, מעבר לזה שזה מקום סקסי וכולם מכירים, והאוכל נהדר ואנשים מקסימים ויפים, היא קרובה. היא אחת המדינות יותר חזקות באירופה. אנחנו בשלוש שעות נמצאות ברומא. מבחינת מערך כבישים מאוד נגיש, שדות תעופה, אוניברסיטאות מאוד מאוד גדולות. ושלמדנו ובחנו את כל הנושא הרכישה עצמה, מה זה מלווה, כל בית צריך, יש לו מיסים נוספים, כמו בארץ, די מתנהג דומה, רק הרבה 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 יותר זול. זה המהות. נושא, נקרא לזה בעצם כל ההתייחסות של המועצות לחריגות בנייה, למבנים ההיסטוריים מאוד נוקשים, הרבה יותר נוקשים מהארץ.
אני חושב שזה נהדר. אני חושב שצריכים לשמור על ה...
נכון, נכון. יש להם חוקים מאוד מאוד ברורים, ומי שעובר אותם זה הרבה יותר נוקשה מהארץ. התפקיד שלנו זה לבוא ולהביא לקהל שלנו עסקאות נקיות וקלות, אחרי שבדקנו את הכל. וזה מזכיר לי, אני רק לאחרונה העליתי בית מדהים, באמת בית מדהים בקבוצה, שאני ראיתי אותו, התעלפתי, אמרתי, אני רצה לקנות אותו, גם במחיר הגיוני. ושהתחלנו לבדוק קצת יותר לעומק, אז זה נמצא ליד קו מתח גבוה. זה קרוב לאוטוסטרדה אחד ששומעים את הרעש ואת המסעיות ואת המכוניות כל הזמן. היה לזה עוד איזו בעיה של מגבלה של מטרים, שזה היה, שזה שימש בכלל לאזור של חיות, והפכו את זה לאזור של מגורים. בקיצור, נכס מדהים, לא ללקוחות שלי.
אני אבל יש לי משהו שאני ככה סקרן. עד לפני הקורונה, מצאנו שהיינו גם מספר תוכניות פה אצלנו בפרלמנט הנדלן, של משקיעים בחול. משקיעים בספרד ופורטוגל, כמו שאמרת. אוסטריה.
נכון.
קצת גרמניה, שלא נדבר על אודסה, והמקומות האלה שהיום כבר יש אבק מהנכסים שם, שאנשים השקיעו. והציעו שם נכסים, בואו תשקיע 100,000 שקל, 50,000 אירו, כל כאלה דברים מאוד מאוד, המון כסף יצא, אני חושב שריקון דיבר על סכומי עתק שיצאו כאן בשנה שלמה מהארץ לחול, אני חושב שדיבר על לפחות שמיליארד שקלים
שברח
להשקעות בחול. אנחנו לא מדברים על אותו דבר, נכון?
לא. זה נישה אחרת. זאת אומרת, הנישה שלנו מורכבת, קהל הלקוחות או מה שאנחנו מתעסקות, בעיקר זה הבתי נופש, למי שרוצה עוד בית מחוץ לגבולות ישראל, ואוהבת איטליה.
כלומר, זה לא בוא תקנה יחידה בקונדו, לא יודע, בעוטף מילאנו.
אוקיי.
זה לא היחידה הזאת לקנות שם.
יש גם.
כן, אבל המהות של כל הסיפור הזה זה לא בוא תקנה יחידה, תקבל שכירות, לא יודע, 1,000 אירו בחודש, סבבה, זה יש לך נכס, תקבל נכס להשקעה. זה לא בדיוק זה.
לא. הנישה הגדולה היא בעצם חלום של מגורים נוספים של בית מחוץ למדינת ישראל. דווקא הקורונה הוכיחה לנו שהרבה לקוחות עברו מהערים, מבניינים רבי קומות לאזור המושבים. זאת אומרת, הייתה פעילות מאוד מאוד חזקה של בעצם יציאה החוצה מהערים לטובת השטחים הגדולים. אנשים הבינו שחשוב שהמשפחה תהיה ביחד, שהילדים יוכלו לרוץ, גם אם יש מגבלות אזוריות כמו קורונה שאסור להסתובב, יש להם את התא השטח שלהם שהם יכולים. מתוך זה קמה בעצם דרישה של הלקוחות שלנו למצוא דבר כזה, אבל מחוץ לגבולות ישראל. הפכנו להיות עולם גלובלי, זה כבר פחות משנה איפה אתה שם את הכסף שלך, כי בכל העולם יהיה עליית ערך, או לפחות בעולם המערבי, אני לא מדברת על דברים אחרים, ומחפשים את האנשים שיכולים להביא את ההזדמנויות האלה. אז מצד אחד זה איכות חיים, ובאמת סגנון טוסקני, אומבריה, או אגם קומו, ששם אנחנו מאוד מאוד חזקות גם כן, או בעצם לשמור על הכסף שלהם שלא הולך לאיבוד, כי יש עליית ערך. בקורונה מחירי הנדלן באיטליה קרסו. לא היה שם שום פעילות נדלנית בתקופת הקורונה, נקרא לזה למשק האוטרקי העצמאי, לא המשקיעים. המשקיעים קנו קרקעות בזול, מוכרים היום יחידות דיור בזול, ויש גם את הנישה הזאת שאתה הצגת. בוא תקנה יחידת דיור ליד האגם, תשלם 350 אלף יורו, תקבל תשואה קבועה של 6%, ויש לך בית ומובטחת לך הכנסה מהיום הראשון. יש גם כאלה, ויש את זה, ואנחנו מכירות ופונים אלינו, ואנחנו משווקות גם כאלה דברים. אבל המסה העיקרית, או בוא נקרא לזה, העיקר הפעילות שלנו, זה למי שרוצה בית שני, שלישי, לא משנה, באיטליה, אם זה ליד האגם, אם זה בתוסקנה אומבריה, ליהנות מאיכות החיים האיטלקית, במחשבה שאולי פעם יעשו מזה Airbnb, אולי הילדים ילמדו בחול ויבואו, אולי עובדים באירופה ורוצים עוד נקודת אחיזה באירופה, כי לא יודעים מה יקרה כאן, וזה בגדול. זאת הנישה. עכשיו, בארץ יש הרבה כסף. הרבה כסף נמצא אצל האנשים שלא כל כך יודעים מה לעשות עם הכסף. שוק ההון, אנחנו ראינו מה קרה בשנה האחרונה. נכסים בארץ, אתה צריך להבין, מי שקונה בית באיטליה למטרות נופש, סביר להניח שזה לא הבית הראשון שלו. זאת אומרת, יש לו כבר בית בארץ. לרוב גם לא צריך מימון. תכף נדבר על נושא המימון. אז אנחנו מדברים על אנשים שיש להם את הכסף ורוצים לחיות חיים טובים, חיים שקטים, חיים זולים. כל התהליך הוא מאוד מאוד קל ונוח באיטליה. בטח אם יש ליווי מקצועי ועם המון ידע שאנחנו מביאות.
מה הסדר גודל של נכס כזה? לא מדויק, אבל ככה תדע, okay, תפחים.
אנחנו מתחילות עם נכסים מ-350 אלף יורו. ומגיעות, יש לנו גם 5 ו-10 מיליון יורו, שאתה יכול לדמיין מה מקבלים במחירים האלה, אחוזות מטורפות. אז בעצם הסכום הראשוני או הנמוך ביותר שאנחנו יכולות, מה שאנחנו מתעסקות, זה 350 אלף יורו, שזה יכול להיות דירה ליד האגם, עם מרפסת יפה, דירה חדשה, או דירה ששיפצו אותו.
דיברתי על 1,200,000 בערך.
כן, איפה אתה?
שקלים.
נכון, נכון. שאם יש לך עון עצמי זמין של הסכום הזה, אז זה עסקה קלה. אם אין, אז אפשר לקחת הלוואה.
אבל במיליון 200 אני קניתי נכס באיטליה, שיכול להיות ש...
כן.
בא לי להיות רע, תרשי לי.
אני אוהבת.
זה מזכיר לי את יחידות הנופש של קלאב הוטל.
לא, אתה ממש לא.
בוא תקנה נכס שהוא שלך, שאתה יכול לבקר בו, לגור בו, חודש, חודשיים בשנה, כלומר, מתי
לא,
שבא
יש,
לך.
יש מגבלות, תכף אני אספר את המגבלות.
אבל אני איפשהו נעול לנכס הזה, לא?
לא, למה? אתה, קודם כל, מי שקונה באיטליה, אוהב את איטליה. זה לא המשקיעים שקונים בגרמניה.
אבא שלי חולה על איטליה, על צפון איטליה, אין לך מושג.
בבקשה, צפון איטליה זה חלום, אנחנו עכשיו חזרנו משם. זה נקי, זה יותר מזכיר את גרמניה, שווייץ.
רק אני נפלתי על מילאנו על 45 מעלות.
לא, אתה רואה.
בצל.
אז הנה, אז בחרנו מתוך בחירה שקולה לא לעבוד ברומא ומילאנו, כמו שאנחנו לא עובדות בארץ, בתל אביב ובנתניה. יש לנו פה ושם את העסקאות הבודדות האלה, שהם
בוטיקיות. זה כי לקוח שמכיר אותך ובא אליך ספציפית.
לא בהכרח. רוב הלקוחות היו לקוחות חדשים, ששמעו עלינו, והמשפט תמיד חזר על עצמו. כל כך הרבה שנים אני רוצה לקנות בית באיטליה, ולא היה לי מי לעשות את זה. לא היה לי את הפונקציה האמינה הזאת שאני יכול לסמוך עליה, שיכולה לתת לי את המידע בארץ. לא לנסוע לשם ולבזבז את הזמן באיטליה. הכל, כל האינפורמציה מתקבל בארץ. על כל נכס, יש לנו תיק מסודר. יש לנו עורך דין איטלקי, יש לנו נוטריון, יש לנו איש ביטוח, יש לנו חברת שיפוצים.
אני חייב לשאול, איך הולך ההליך הזה? כלומר, נוסעות לאיטליה, עד ואורית.
אורית ואורית.
אורית ואורית נוסעות לאיטליה, חוזרות עם מחולה של
נכסים.
של נכסים. אתם כל, איך אנשים פונים אליכם? איך אתם מאתרות שם נכסים?
Okay.
איך אתם חוקרות את הנכס?
אז זה... התהליך הוא לא פשוט. ואנחנו מקצות לזה זמן יהודי, לטובת הסיורים המקדימים האלה. זה המון זמן ומשאבים, אבל זה מאוד מאוד חשוב. אז אנחנו רואות את הנכסים בעיניים. זאת אומרת, אנחנו רואות את האזור הגיאוגרפי שבו נמצא הנכס, פוסלות לא מעט נכסים שמגיעים אלינו, ויותר מזה...
איך מגיעים אליכם?
הנכסים או האנשים?
הנכסים, אני לא מדבר על זה.
אנחנו ראיינו עשרות משרדי תיווך, עשרות ברוקרים שמתעסקים
בזה. קמות בבוקר מחליטות לעבוד באיטליה, לנסות לאיטליה, מתחילות לדפוק בדלתות על המשלם
תחיל. היה לזה משהו מקדים, היה לזה בוודאי משהו מקדים. מישהו קרוב שאנחנו מכירות, עשה את זה הלכה למעשה. זאת אומרת, קנה נכס באיטליה, אני יצא לי לבקר באותו נכס שבוע לשבועיים לאחר מכן, וזהו, והתחילה לי צמרמורת בגוף, ואמרתי, זה הפשן שלי. הפשן שלי זה למכור כאלה בתים באיטליה. מתמונות שהעליתי, פנה אליי לקוח ואמר, תגידי, את היית באיטליה במקום הזה והזה והזה, אני רוצה נכס, איך את עוזרת לי? אמרתי לו, אבל אני נסעתי לשם כתיירת, לא...
לא הוצאתי חשבונית.
לא, כן, זה...
לא שלחתי את זה לרואה חשבון.
עוד לא הייתי, והוא אומר, אבל אין לי מי שיעזור לי. ושם נפל הסימון. אז אנחנו, המטרה שלנו זה להביא את הידע המקצועי ולעזור ברכישה, כי לישראלי לנסוע לשם ולהסתמך על מה שאומר אותו ברוקר איטלקי, בלי לבדוק מראש את הנכס ולראות בתמונות, בלי להבין מה הוא קונה,
איטלקי,
מה
התהליך. הוא איטלקי, הוא כמו ישראלי.
אני חושבת שזה נישה שנולדה ויש לה ביקוש...
אז אתם עוברות נכסים,
כן.
שוחות רכב, מתחילות לעבור נכס, נכס, לראות...
נכון, באזורים שאנחנו בחרנו.
כן, עוד פעם, לא להתחיל...
כן. גם מעבר לנכס, אז נולדו הפגישות או אנשי המקצוע שמלווים אותנו, נולדו יחד איתנו, מכיוון שראיינו המון, ראיינו עשרות משרדי תיווך, ראיינו עורכי דין, ראיינו נוטריונים, ובחרנו... ממש בפינצטה, עם מי אנחנו רוצות לעבוד. אנחנו כבר עשינו שם עסקאות, זאת אומרת, אנחנו כבר היום בעלות ניסיון רב ועם קילומטראז' של עסקאות שהסתיימו על כל המכלול. ואנחנו עובדות היום באזור טוסקנה ואומבריה עם שלושה משרדי תיווך שאנחנו חושבות שנותנות לנו את המענה הנכון, ובקומו עם שלושה, בכל אגם קומו, עם שלושה משרדי תיווך שאנחנו חושבות שנותנות לנו את המענה. השיתוף פעולה הוא נפלא. המשקיע הישראלי או הרוכש הישראלי, היום נחשב רוכש טוב, הוא בא עם כסף. רוסים ירדו. אין משקיעים רוסים, הם מתים להתפטר מהנכסים שלהם. אז ירד לנו את העניין הזה. כל אירופה, גרמניה, לא פשוט שם עכשיו. הסקנדינביה שהיו מאוד מאוד חזקים באיטליה. זאת אומרת, המשקיע האמריקאי, הדולר והשקל, לעומת היורו, היום משחק תפקיד מאוד 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 חשוב. יש גם יפנים, אבל אנחנו נחשבים היום משקיעים שמחכים לנו.
מי הם בעלי הנכס האיטלקים? בעלי הנכס האיטלקים?
מתחלק לכמה סוגים. או משקיעים שכבר עשו סיבוב, זאת אומרת, אמריקאים או סקנדינבים שקנו נכס לפני 10 שנים, ורוצים לממש אותו.
כלומר, לא בהכרח הם מקומיים.
הרוב מקומיים.
אוקיי.
הרוב מקומיים. אבל יש גם כאלה שכבר מיצו את הנכס, עשו עליו רווח הון, כי גם הנכסים באיטליה יש עליהם רווח הון, לחילופין יש את המקומיים שהחזיקו בנכס הזה כ-Airbnb או שגרו בעצמם והמשפחה קטנה, הילדים יצאו מהבית, לא רוצים את האזור והם רוצים לעבור למילאנו, לתל אביב. לתל אביב אני אומרת כי זה אותו דבר כמו כאן,
כן,
הבתים במושבים מתפנים כי הילדים יצאו מהבית והזוגות רוצים לעבור לדירה מול הים. אז יש לנו קהל מגוון, ההיכרות גם היא היכרות אישית. פשוט תענוג, מה אני אגיד לך? קסם, זה נולד. אני לא צפיתי שזה יהיה כזה ביזנס, ואנחנו עושות את זה בהמון פאשן. אין שם הרבה ביזנס ברמה של התגמול לעומת הארץ. זאת אומרת, אם אני מוכרת נחלה בארץ של 30 מיליון, מן הסתם התגמול שלי יהיה רב יותר. אבל יש בזה איזשהו קסם להוביל את האנשים, יש, ממש יש, לממש חלום.
אני חושב שיש בזה משהו סקסי כזה, מגניב.
מאוד.
משהו כזה
מאוד,
כיפי.
מאוד.
אני חושב שהכיפיות, לא יעזור, זה... פעם מישהו אמר לי, זה כמו שאתה... היית בוודאי בלוס אנג'לס, נכון?
כן. Okay.
עכשיו, לוס אנג'לס עיר...
אני פחות.
עיר מגילה, סליחה.
כן, נכון.
אבל יש את השדרה הזאת של הכוכבים, שהיא כזה, יש שם אבק כוכבים. זה בדיוק אותו דבר.
אז אני רוצה, זה מזכיר לי שהיינו בקומו ועברנו שם, ואז התפחים שם כולם היו בהיסטריה, ואמרו, זאת האחוזה של ג'ורג' קלוני. אז באמת ג'ורג' קלוני קנה אחוזה ליד הזה, או ש... איך קוראים לה, אחת הזמרות שכחתי, הייתה שם לא מזמן עם כל המשפחה, והראו לי את המלון שבו היא שעתה. אז נכון, יש גם שם משהו מאוד מאוד סקסי ויפה, אבל... אנחנו לא מחפשים את הסירון הזה. אנחנו מחפשים את האדם הממוצע שרוצה לחיות גם מחוץ לישראל, שאוהב לעשות סקי בחורף, ואז בא לו לעבור ולנסוע בחורף, ואוהב את האוכל האיטלקי, ואוהב את האופנה האיטלקית, ואוהב את השקט האיטלקי, ולא רוצה את הישראלים על הראש בכל מקום, אלא מרחב ושל שדות, או של אגמים, או של ערים, והכל במרחק נגיעה. וכל התהליך הוא יותר זול, מס הרכישה הוא נמוך יותר, ויש לו תחשיב אחר לפי הערך ההיסטורי של הבית.
תכף אני רוצה להיכנס להליך הזה, בוא נצא לשם כמה דקות של הפסקה. נשתה משהו, ו...
מעולה.
לא יודע, מצאתי כאן משהו, איטליה, שיר איטליה, של לואי אלי. אין לי מושג מה זה אפילו.
תשים, כל שיר שנשמע באיטלקית.
אני לא יודע, אין לי מושג אם זה באיטלקית.
יאללה, בוא נאמר.
בוא נראה, בוא נאמר.
לא רוצה עלייך לוותר, לא יודע איך הגענו עד לכאן, איך הפכת לי לאדם אחר, הפסקנו כבר לספור כאן את הזמן. איבדנו היגיון, איבדנו את השקט, אולי את אומללה, אולי את מאושרת, ואיך אני נשמר ברגעים כשאת לא כאן. זוכר ימים חלמנו על איטליה, אולי אני אטוס לבד הלילה, רק רציתי שתדעי, בא לי זמן קצת לעצמי. האהבה פתאום היא מתפרצת, וגם הזמן עצר לנו מלכת, בואי רגע בואי נשחרר, לא נפחד יותר, ביחד עצרנו רגע לדבר, כמו מקדם קלפים הכל יתפרק, יש לנו על מה להצטער, ולא חשוב בכלל מי הצודק. איבדנו היגיון, איבדנו את השקט, אולי את אומללה, אולי את מאושרת, ואיך אני נשמע ברגעים כשאת לא חלמנו על איטליה, אולי אני אטוס לבד הלילה, רק רציתי שתדעי, בא לי זמן קצת לעצמי. איבדנו היגיון, איבדנו את השקט. אולי את אומללה, אולי את מאושרת, איך אני נשמר ברגעים כשאת לא כאן.
עכשיו ברדיו סול, פרלמנט הנדלן, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, בונג'ור, איך אומרים באיטלקית צהריים טובים?
צהריים, אני לא יודעת. אל תתקיל אותי. על הצהריים אתה מתקיל אותי? שאני שם המילים זורמות. כן, זה, אתה יודע. המילים מתחברות איכשהו, וגם זו שפה מאוד קלה להבין.
היא שפה ציורית כזאת, מזמרת כזאת, היא מאוד כיפית.
כן, כן, נעימה.
אתה יודע, אני הייתי באיטליה לפני חצי שנה בערך ביוני.
נכון.
היה חום אימים במילאנו, למות. למות, בערב 37 מעלות.
כן.
למות, למות. אני הישראלי היחיד שהגיע לאיטליה ולא אוכל שם פיצה.
האמת, יש להם דברים יותר טעימים, פיצות.
לא אכלתי פיצה.
וגם בארץ יש פיצות טובות, אז לא נוסעים בגלל פיצה.
כן, פסטה, אני חושב פעם אחת.
אז מה אכלת? פלאפל?
לא, לא זוכר כבר. את יודעת, אנחנו...
בגלל החום.
בגלל החום, ובגלל, כן, לא...
בסדר, אבל אין על הקפה של איטליה.
כן,
היה... אני כל שעתיים צריכה קפה שם, זה לא...
כן, אבל גם כן, זה מגיע למזג אוויר חם, אז כבר לא כיף לשתות קפה.
קפה קר?
אז שותים קפה קר, כן. אבל כן, כן, היה... היה כיף, אבל היה... יוני זה כבר לא כמו פעם, שיוני היה כיף.
אני רוצה להגיד לך שגם היינו עכשיו בנובמבר, אז המזג אוויר היה יותר חם ממה שהם רגילים. קורה משהו ב... כדור שלנו, ובאמת נעשה יותר חם. אז מי שקונה, עם חזירה על השאר לעניינים, מי שקונה נכס ומשפץ, אז באמת מכניס מערכת מזגנים טובה יותר. זאת אומרת, הישראלים שכבר מבינים שהם רוצים את האיכות חיים שהם באים, כבר משפרים את הנכס שהם קיבלו. ואירופה ואיטליה ואזור אומבריה השנה הייתה בצורת. זאת אומרת, היה מגבלות מים.
בניגוד להרבה מדינות אירופה, שם כבר הכל כמעט ממוזג. באיטליה, הרוב הגדול.
כן, אבל לא במערכת שאנחנו מכירים מה-VRF'ים וזה. זה מי שקונה בית במעל מיליון יורו רוצה את האיכות חיים, באמת, גם של המערכות. הם מאוד, חימום רצפתי זה בכל בית, כל הקמינים החשמליים זה בכל בית, אבל מערכת מיזוג, הנה, מי שרוצה לעשות ביזנס, למכור מערכת VRF'ים משוכללת לאיטלקים, אפשר.
איך הליך הרכישה? נניח, אני עכשיו מתעניין בנכס, זול, אין לי 10 מיליון אירו.
אז יש לך 550.
נניח, נניח, שלא בואו אולי פתאום קונה, בואו נהיה שותפים שלך.
דרך אגב, אפשר לקנות ביחד.
אוקיי.
זאת אומרת, שתי משפחות. אין בעיה של בעלות, הבעלות מתחלקת, לא חייבים להיות תא משפחתי, בעל ואישה. גם כפרטי, לא כחברה. אפשר לרשום את זה, את הנכס, על שני בעלים.
כמו בארץ, יכולים מספר אנשים להיות בעלים, אוקיי. נניח, אני עכשיו רוצה לרכוש נכס באיטליה, איך ההליך?
אוקיי, אז קודם כל...
את יודע, אבא שלי עכשיו רוצה לשרוף לי את הירושה, למכור את הבית שלו באבן יהודה, יבוא אליכם שתמכרו לו, ולרכוש נכס באיטליה.
מצוין, מתי הפגישה איתו?
כן, ואבא שלי...
לא, הכל בסדר. אנחנו, ההליך איתנו הוא מאוד רגוע ונעים, והוא באמת מוביל מהשלב של, אני קוראת לזה מהשלב של הרעיון, עד השלב של הביצוע, ואחר כך האירוח בבית וכו'. אז שאנחנו מדברות על קניית נכס באיטליה, זה קניית החבילה מלאה. זה קודם כל לראות מה באמת הצרכים. זה פגישות מאוד 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 חשובות.
למצוא את האזור בטח, כן? איזה אזור הוא רוצה, כן? ביטל שיותר מתאים לו.
זה יותר מזה, זה מעבר לאזור שרוב הישראלים מכירים טוסקנה. זה מה שלים...
טוסקנה ואגם קומו.
כן, אומבריה לעומת זה, שזה יותר קרוב לשדה התעופה ברומא, היא חבל ארץ מהמם. יותר זול, גם ברמה של המיסים, גם ברמה של ההתנהלות מול המועצות, יותר קל, כל הנושא של החריגות, וגם הנכסים יותר זולים בסדר גודל של בין 10% ל-15% על כל נכס זהה. אוקיי? עכשיו, הישראלים לא הכירו את אומבריה, באומבריה יש מסעדות משלן, יש יקבים, אזור יפהפה, הוא כל כמה חודשים מחליף בצבעים, זאת אומרת פעם חמניות ופעם שדות חיטה ו... אזור משגע, ובאמת לראייה, שני לקוחות שלנו, שבכלל החלום שלהם היה לקנות באזור פירנצה בטוסקנה, קנו בסוף באומבריה. אז השלב הראשון זה קודם כל להבין מה הצרכים, מה היכולות הכלכליות, מאיפה הכסף, כמה אנשים רוצים Airbnb, רוצים שהמשפחה המורחבת תגיע, כמה חדרים, רוצים אנקס, אנקס זה יחידת אירוח נוספת שיש ברוב ה... בתים באיטליה, באזור הזה, שמעבר לבית הגדול המרכזי, יש בית יחידה נוספת, שהיא מיועדת לעוזרת, לאנשי התפעול, אבל זה יחידה נפרדת.
משפצים אותה והופכים אותה ליחידת השכרה.
זה מקסים שם. מה רוצים? כמה זמן רוצים להיות באיטליה? אם אתה רוצה לעבור קבע, זה מיסים ותהליך אחר. אם אתה רוצה לבוא, יש מגבלה. אתה לא יכול לעבור את ה-185 יום. מצעירים על זה. יש הצהרה שאתה קונה נכס כנכס לנופש, זאת אומרת שאתה הרוכש לא יהיה יותר מ-185 יום באיטליה, על אדמת איטליה. או ברצף או בכלל.
את צריכה להיות בעלת דרכון אירופאי?
לא, לא. זו שאלה מצוינת. לא. אני לא בעלת דרכון אירופאי. עד היום זה היה כזה מ... איזושהי אידיאולוגיה. היום אולי בגלל הילדים אני אלך ויעשה דרכון אירופאי. לא צריך להיות דרכון אירופאי. כל משקיע זר באיטליה יכול לקנות נכס. יש לו מיסים אחרים, יש לו תנאים אחרים. זאת אומרת, זה בעצם הבית השני שלו, כי יש לו בית אחד במדינת המקור, אם זה בישראל, אמריקה, לא משנה, במדינת המקור. מראש... המס הרכישה מחושב, הוא מצעיר על זה בהצהרה, הוא מקבל מס שנקרא פיזיקל קוד, זה המספר הפיזיקלי, זה כמו תעודת זהות עסקית ללא בעלי דרכון אירופאי, שיכולים להתעסק ולעסוק שם במסחר כלשהו, לקנות רכב, לקנות בית, לפתוח חשבון בנק, זה התעודת זהות.
אשרת שהייה זמנית.
שהיא מוגבלת ל-185 יום.
אוקיי.
ולפי זה מחושב המס רכישה, מס הרכישה באיטליה, לאדם פרטי, לא חברה, זה 9% מהערך ההיסטורי של הנכס, כפי שהוא רשום, כן, כפי שהוא רשום במועצה המקומית. זה מצחיק, אבל לצורך העניין, נכס של מיליון יורו, או 1,200,000 יורו, מס הרכישה היה, אם אני לא טועה, 24,000 יורו. תחשוב בארץ, במספרים, תחליף את זה הכל לשקלים, אז... אז אנחנו באקסטרה, אקסטרה, אקסטרה בארץ, ושם...
כי כאן מס הרכישה הוא הרכישה בפועל, ולא ממחיר כמה לירטות שבנו.
עכשיו, אנחנו לא מדברים על מדינת ישראל שהתפתחה, נגיד, הבתים פה משנות ה-80, זה הבתים הוותיקים, אנחנו מדברים על מדינה שהבתים שם הם...
ב-100 פלוס, 150 אפילו.
כן, כן. אז הערך ההיסטורי הוא אקוטי, הם מאוד מסודרים, זה טבלאות שמסודרות לפי... הנכס הספציפי הזה, מה היה השווי שלו של כל חלק, הרי הנכסים מתפתחים עם הזמן, הם גדלים, הם מוסיפים עוד יחידות, כל שלב רשום בצורה מדויקת, ובהסכם מחר גם מפורט, כל החלקים של כל הנכס, מה היה בשנות הזה.
כל הדבר הזה זה עבודות מקדימות שאתם עושות.
כן, כן, כל אנחנו עושות, כן. אז שהלקוח בא ואנחנו לומדות את הצרכים שלו, ומסבירות לו את התהליך, ושולחות לו, נגיד, 20 נכסים שאנחנו חושבות שיכולות להתאים, בסוף בסוף בוחרים את ה-8-10 נכסים שאותם הולכים לראות. אוקיי? אנחנו לוקחות יומיים, אנחנו מגיעות ליותר, אבל כל לקוח פחות או יותר משקיעות יומיים, שזה סיור מלא, זאת אומרת, אנחנו בוחרות עבורו את המלון ואת המסעדות, ובאמת מנסות לתת איזושהי חוויית רכישה או חוויית קניית נכס בחול קצת אחרת.
מי משלם על הסיור הזה, סליחה, על השאלה המגבילה הזאת?
כל אחד משלם על עצמו. התנאי שלנו שאם לא קונים דרכנו, מחזירים לנו את עלות הטיסה. אבל אם קונים, זה חלק מהשקלול...
עלות הטיסה שלכם.
כן, 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 את עלות הטיסה שלנו. אנחנו ב-100% הצלחה. מי שכבר מגיע למצב שהוא
כן, בא איתנו, זה בן אדם שהוא מחליט, הוא לא בא לעשות...
הוא רוצה לקנות.
אחרת הוא היה עושה סתם טיול בלי נכון, מדריך מקומי.
נכון, ויש כאלה שאומרים לי, אחרי שאני אבקר, יראה, יחליט, הכל בסדר. יכולים לנסוע, לראות. מי שבא אלינו, הוא בידיים בטוחות. הוא ברור שהוא הולך בסופו של דבר להצליח ברכישה הזאת שהוא כל כך רוצה. ואז אנחנו מתחילים בעצם בסיור לראות נכסים. אנחנו תמיד ממליצות לתת הצעה על שני נכסים, כי היה לנו כבר לקוח שראה נכס, היה טיסת לילה, אז הוא אמר, אני לא אתן הצעה במקום, אני אחזור לארץ, ואני אתן הצעה על אחד הנכסים. עד שהוא הגיע לארץ, טיסת לילה בבוקר, נתן הצעה, כבר מישהו אחר נתן הצעה לפניו, הם מאוד מאוד ישרים בקטע הזה, מי שנתן הצעה, זה איתו הם הולכים, גם אם אתה משווה. את המחיר.
ואם נתת יותר טוב?
אם נתת יותר טוב, הם צריכים אישור בכתב שהוא יורד מהעסקה ולא יכול להשוות. הם מאוד מאוד עוגנים. לפחות האנשים שאנחנו מסתובבים, בחרנו לעבוד איתם, מאוד עוגנים. הם כן רוצים לעשות עסקה טובה, זאת אומרת, המחיר המשווק, המחיר המבוקש, הוא גבוה, סדר גודל של 25%, 20% ממה שהם היו... רוצים לקבל בפועל. זאת אומרת, הם אנשי, כן, הם יודעים לעשות מסע מתנים.
הם מאוד דומים לישראלים.
מאוד דומים, זה נכון, זה הערה נכונה. מאוד מאוד דומים, אנחנו מרגישות שם מאוד מאוד נוח. הפך, אומרים שאנחנו קצת יותר, קרא לזה דורסניים, אבל זה התפקיד שלי, התפקיד שלי להביא את העסקה הכי טובה ללקוח שבחר, שאנחנו ניתן לו את השירות. אנחנו עושות את זה, אנחנו נלחמות, נלחמות...
מצא הלקוח את הדירה, סליחה, את הנכס, את הבית.
דירה בקומו זה דירות.
לא, את הבית המגניב, היפה שהוא רוצה, התקבלה הצעה.
התקבלה הצעה.
איך מתגלגל מכאן?
מכאן אנחנו בעצם, התהליך שם בנוי בצורה קצת שונה. יש שם שלושה שלבים למחר. זה לא כמו בארץ הסכם מחר אחד. יש שם את הפופוזל, שזה ההצעה הראשונה, שזה כמו מחר, רשום שם הכל. כל הדברים ברמה המשפטית. וחשוב שבעצם יהיה גוף או פונקציה שתייצג את המוכר. באיטליה, התפקיד של מי שעושה את המחר הוא נוטוריון. הוא נוטוריון, לא עורך דין. הנוטוריון נבחר לידי הקונה ומיוצג, ומייצג את שני הצדדים, את הקונה ואת המוכר. והוא עושה בעצם את הרישום של הנכס, העברת בעלות, בודק את הכל,
הוא מנהל גם את בטח את כל הכספים, נכון?
כן,
כל הכסף
הכל הולך אליו.
חשבון נאמנות כלשהו.
אליו. הוא המנוי. אנחנו החלטנו לאור הניסיון להביא עורך דין מקומי, שאנחנו עובדות איתו כבר, יש לנו כבר מיילים מאוד מאוד רציניים איתו, של יותר מהתקופה הזו, מכמעט אמצע הקורונה. ואנחנו ממליצות שהוא בעצם ייצג את הקונים, בהצעת הפרופוזל הזאת, שזה הצעה של 4 עמודים, זה לא איזה זיכרון דברים ישראלי, זה ממש חוזה מחר. מי שמוציא את ההסכם המקורי זה הברוקרים שם, זה התפקיד של המתווכים שם. הוא עובר לזה ומשנה בהתאם למה שהוא חושב שמתאים ללקוח שלו, לקונה שלנו. ומפה מתחיל להתגלגל מסע ומתן משפטי, אנחנו מעורבות בהכל, יש תהליך של שמה, יש תהליך של בדק.
החוזה הוא באנגלית?
באנגלית, איטלקית ואנגלית, כן.
אוקיי.
כן. ומרגע שהעורך דין אישר את זה, עובר לנוטריון, ואז זה שלב שני, ואז רק יש העברת כספים, ויש את השלב השלישי והאחרון, שאז היה בעצם ה-ending deed, או החוזה האחרון, שבו נחתם, מקבלים מפתח. כל התהליך באמצע,
כלומר, עכשיו החתימה צריכה להיות באיטליה,
כן,
או שחותמים
כן,
בקונסול?
לא, חייבים לנסוע לאיטליה. היה לנו מקרה אחד שבו נתנו לעורך דין ייפוי כוח, והוא ייצג את המוכרים שהם לא יכלו להגיע, את הקונים שלא יכלו להגיע באותו תאריך, אבל אני חושבת שזה חלק מהחוויה. חלק מהחוויה באותו יום ללכת עם המוכרים, לקבל את המפתח, ללכת לנכס שבחרת, אם זה הדירה או הנכס הגדול יותר בתוסקנה ואומבריה, אבל זה לא must. זאת אומרת, אני אומרת שצריך להגיע פעם אחת כדי לראות את הנכס, פעם נוספת לחתום, ויום לפני החתימה אפשר לפתוח חשבון בנק, ושאתה מגיע לחתימה והעברת הכספים, כבר שיהיה חשבון בנק.
יכול, למה אני צריך חשבון בנק רגע?
את חשבון בנק, כל העברה של התשלומים, של הארנונות וכו'.
נכון, של התשלומים השוטפים.
והעברות הכספים, אתה כבר מחויב להוציא צ'ק בנקאי, בסוף זה לא תשלום, שאתה מעביר את זה לא לנוטריון, שאתה מעביר את זה למוכר, אתה כבר צריך להוציא משהו יותר רשמי, דרך הבנק, זה הליך מסודר.
זאת אומרת, יש התעסקות כלשהי, אתם מלוות גם בכל ההליך כן. של הבנק, שכל הדברים כל... האלה.
כן, צריך בנק שדובר אנגלית, צריך בנק קרוב לבית. אני לא ממליצה על, על בנק ברומא או במילאנו לצורך העניין, אלא יש בנקים קרובים למקום המגורים.
נשמע וחד כאב ראש, במקרה שלך, אלייך, כלומר שעובר אלייך.
זה כאב
אלייך.
ראש שהוא, כמו שאמרנו בהתחלה, סקסי, כי יש פה את האיטליה. אתה צריך להבין, בארץ, אנחנו משרד תיווך שמלווה רכישת נחלה, זה המון בירוקרטיה, נושא נכון. המיסים והמשפט...
זה יותר כאב ראש בארץ מאשר
כן,
שם.
כן, אז לי זה יותר כאב ראש בארץ, אבל האתגר שלנו, אנחנו אוהבות את זה, אנחנו אוהבות באמת לתת את המעטפת המלאה, ורוצות שהלקוח יהיה מרוצה בסוף, שהמשפחה, הרי הם קונים את זה גם לאחד את המשפחה, שההורים באים לחופש, יש להם את ה... הילדים מכל התפוצות, ואנחנו רואים את זה, הדור, דרך אגב, מאוד חשוב שאני, לא דיברנו על זה, הקהל שלנו, הרוכשים, הם בין גיל 50 ל-80, הלא הצעירים.
ברור, צעירים, הם כל מיני מתבססים בארץ
נכון,
בדרך כלל פה.
אז הגילאים האלה, אתה צריך לחשוב שכבר יש תאים משפחתיים נוספים, זאת אומרת, אז יש ילדים שאולי לומדים או גרים בחול, ואז זה נקודת מפגש באירופה שזה יותר נוח. מלהביא את כולם לארץ. זה בדרך כלל בתים שיש להם עוד יחידות דיור, אז עושים שם את האירועים המשפחתיים. אני הייתי לצורך העניין בראש השנה האחרון, עם כל המשפחה המורחבת באיטליה, באותו נכס של המשפחה. אז זה מאוד כיף. יש לך מקום נוסף, שלא צריך לשבור את הראש על לחפש את המלונות, שיקחו את ה-20 או את ה-30.
בתכלס את מסתכלת גם על אזור, שאם את לוקחת אולי יותר, קצת יותר לכיוון קומו, קצת אזור יותר צפון, זה מרכז אירופה כמעט.
נכון. מקומו, ממנאג'יו בקומו, יש אתה תוך 40 דקות בשוויץ, בלוגאנו, אתה 50 דקות באתר סקי, יש לך את האגם, יש לך אוטוסטרדות שאתה מגיע גם לגרמניה וכולי, אז...
יחסית, כן, זה החלום שכולנו להיות אירופאים, לקום בבוקר, להגיד, אוקיי, עכשיו בוא ניסע, לא יודע, 4 שעות לכל כיוון.
והמזג אוויר הרבה יותר נעים רוב השנה, בקיץ חם, אבל נעים רוב השנה. לא באת באותו שבוע, שבועיים לבית, והבית פנוי, ויש לך את החברים או את המשפחה הנוספת שרוצים לבוא, אז יש לך נכס לתת, להזכיר, להרוויח קצת כסף, ולחסות את ההוצאות.
יש שם אנשים שיכולים אולי לתפעל את זה כ-Airbnb, כזה או אחר?
כן. אנחנו בחנו את התהליך הזה מאוד ביסודיות. חברות הניהול באיטליה גובות 40%, שזה המון. איך זה מתחלק? 20% להם, ו-20% זה טקס עבור ה-Airbnb. ברגע שאתה עושה Airbnb שהוא במסלול מדווח, זאת אומרת, עם פרסום, עם שיווק, עם אתר וכולי, ולקוחות לא קרובים אליך, גם לקוחות חיצוניים, אתה צריך לשלם למדינה 20% פלוס ועט. הוועט שם זה 22, דרך אגב, לא 17. וזה מחזיר אותי לנושא של העמלת התיווך, היא משולמת בארץ, בשקלים, עם הוועט הישראלי. אז כל התהליך הוא הרבה יותר קל. ולצורך העניין, אתה מכסה את העלויות השנתיות שלך, אז אתה גם לא מפסיד, יש לך גם בית, אתה גם מכסה את העלויות בהשכרה קצרת מועד, וכולם מרוצים.
אני חושב שאם יש לך... תשמעי, הממוצע גילאים סביבות ה-60 בערך, כמו שאת אומרת, עם 50-80.
יש לנו הרבה 50-ים, 60-ים, ואפילו 70-80.
אז הם עדיין עובדים, אז הם פתאום מוצאים את עצמם סופי שבוע ארוך שם. כן. או פתאום חגים שלמים נמצאים שם תקופות.
גם הקורונה לימדה אותנו שהלפטופ פועל בכל מקום, ויש לנו הרבה לקוחות שנוסעים לשם ועובדים משם. זה לא משנה, מהבית הזה או מהבית הזה. התהליך של השנים האחרונות עולם עבר, הגלובלציה הזאת שכולם יכולים לעבוד מכל מקום, בכל זמן, זה הכרח שיהיה לך עוד בית מחוץ לגבולות ישראל. ואולי...
מותרות, אבל כן.
זה מותרות, אבל שזה אותם אנשים שיש להם כבר את הנכס השני בארץ.
ברור, זה לא מי שמחפש את הדירה שלו, שלושה חדרים בנתניה.
זה לא צעירים שאומרים, אוקיי, יש לי 200 אלף שקל זמין ותמצאו לי השקעות.
את יודעת מה? אני אגיד לך משהו, יכול להיות שאם זה צעירים שיש להם עכשיו את 1.5 מיליון שקלים.
לא, לא, זה בבעיה, אני הייתי מאוד ממליצה להם לעשות את זה.
במקום נכס פה, בואו, לא יודע, אותו, אני לא רוצה לעודד הגירה שלילית.
לא, לא, זה לא הגירה. אני גם לא מעודדת הגירה. זה לבוא, ליהנות, לקנות, ליהנות מהרווח הון, ליהנות מצועה קבועה, אבל שוב, המספרים הם סביב ה-350, פחות מאוד קשה למצוא.
כלומר, זה 1.5 מיליון, זה כל ההליך שאת מסתכלת עליו, כולל הליווי, כולל העלויות, זה אזור 1.5 מיליון שקלים, ככה הנכס הממוצע הנמוך. לא דיברתי על קירות והבריכות וכל הדברים המדהימים שאתם
מבינים. אבל אנחנו למדנו שהחיים הם כאן ועכשיו, זה מסר מאוד מאוד חשוב. השנים האחרונות הוכיחו לנו שזה כאן ועכשיו, והכי חשוב זה התא המשפחתי, במקום שבו אתה נמצא, שיש לך איכות חיים אמיתית, כי אנחנו כל הזמן במרוץ החברים.
אני מדבר באמת עם ההורים שלי שעברו לאיטליה. אני בחוץ שלי נשמח.
מה זה לעבור? אני רוצה שבאמת לא נעשה פה הגירה שלילית, אלא זה לעבור, זה לחיות תקופה מסוימת בעוד מדינה. במקום לנסוע ולחפש את ה-Airbnb שעולה 5,000 יורו לשבוע, אז יש לך את הבית שקנית על... ואתה תוך כביכול עם כל ביקור כזה, וגם החברים, אתה מחזיר אותו די מהר.
לא, זה נהדר, זה אולי אבא שלי רגוע שם, לא יודע. קודם שגע את אמא שלי כל היום. יצא לגינה כל היום ינקש עשבים.
טיסות, יש לנו כל כך הרבה חברות שטסות מישראל לאיטליה, זה לא כמו... המחירים של הטיסות הם לא יקרות, לא יקרים.
כן, זו תפיסה.
כן.
שמי אורית, מאוד עניינת אותי בתוכנית הזו, היה אחלה, אני מאוד...
אז כבר הצלחתי.
כן, כן, למדתי, למדנו קצת איזשהו משהו שונה בנושא של הנכסים בחול. כולם דברים נכסים בחול, בדרך כלל על האלמנט ההשקעה, השקעות בחול זה תמיד חול והשקעות זה תמיד. פה זה קצת, יש את אלמנט ההשקעה הקל, אבל זה לא המהות.
כן, אבל חשוב לי להגיד שיש לנו גם נכסים שהם דדיקייט להשקעה, זאת אומרת, זה פורטפוליו שנכנס תוך כדי ההכרה של השוק שם, אבל הוא לא המיין ביזנס שלנו.
כן, בדיוק.
אז מי שרוצה השקעה יכול לפנות ולהגיד, תמצאו לנו השקעה כזו. יש לנו גם השקעה מובטחת.
שזה בדיוק כמו שאתם עושים היום בארץ עם כל הנחלות והיישובים, שאתם יותר מתמקדות בדבר הזה. מי שרוצה ליצור קשר, להתעניין, יש את הקבוצת פייסבוק.
יש את הקבוצה הבית שלי באיטליה, הטלפונים שלנו שם, יש את האתר שלנו, שזה קפלן שמיט, בוטיק נדלן, אתר פעיל, הנכסים שם, יש נכסים שהם לא שם, שהם נחטפים בדיוק כמו נכסים בארץ, נכסים שאנחנו לא מספיקות להעלות אותם, הם כבר נמכרים. גם שם יש היצע מאוד 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 דליל של נכסים, אז אני אומרת מראש, צריך להיות פיקים.
טוב, זה נכסי בוטיק, זה לא מס.
אז למצוא אותנו זה לא בעיה, ונשמח, ואנחנו אוהבות את זה ומשקיעות את הזמן, וכל לקוח באופן נפרד. נהדר,
דרישת שלום לאורית.
בשמחה רבה.
אנחנו נהיה כאן שבוע הבא, אחרי מגשימי החלומות עם גידי לוויתן. שיהיה לכם סוף שבוע
מחלום
נעים.
מחלום לחלום.
כן, מחלום לחלום, סוף שבוע נעים, בריאות ואושר, סעו בזהירות, לא לנסוע יותר מדי מהר. ביי ביי.